אז אנחנו נתחיל קצת בנושא של שני בית הכנסת ביריחו. היו נדבר קצת על ההיסטוריה של יריחו מבחינתנו, מבחינתי, כיוון שאנחנו הגענו נגיד זה כבר 25 שנה, הגענו לבית הכנסת ביריחו, אז מצב הרבה יותר, נגיד ככה, פחות ידידותי מאשר פה אפילו בבית חוגלה. זאת אומרת, אין חשמל, פה יש חשמל, שם אין חשמל אפילו בבית הכנסת. כמו ככה שעברתי על כל מיני חומרים ישנים, אז הסתכלתי על זה שאפילו הרב יצחק לוי שאל את אורן אמיר, שאז הייתה אחרי זה, למה אין חשמל בבית הכנסת ביריחו? אז היא סיפרה איזה סיפור, איזה מעשייה, אבל אנחנו היינו משתמשים כדי לקרר את עצמנו רק בבקבוקים עם קרח כאלה שהבאנו ממצפי יריחו בדרך, ובמעיין, מה שנקרא מעיין אלישע או מעיין אל סולטן, שנמצא לא רחוק משם. אז הגישה הייתה חופשית, ואפשר היה כמו שלהגיע לפה באוטובוס 961 או 963, אז אפשר היה להגיע לבית הכנסת פשוט מאוד, לעלות על האוטובוס בירושלים ועבר, כן, ואתה יכול לרדת, הולך 150 מטר, מגיע לבית הכנסת, אומר שלום למקומי שעד היום נמצא שם, אני חושב ששומר מוחמד שהיה שוער, כן, מקומי במרכאות, כן, במרכאות, שהיה שם, והוא זה שפתח את בית הכנסת, ואנחנו לאט לאט עשינו שם השתלטות על בית הכנסת הזה. אבל אז לא היינו מודעים לכל מה שקשור מבחינה הלכתית לבית הכנסת הזה, וגם לא לשאלה שמיד התעוררה, מה קורה בכללה על יריחו. זו השאלה הראשונה שכולם שאלו, כולם ידעו, לא ידעו הרבה על יריחו, לא ידעו הרבה על בית הכנסת, רק דבר אחד ידעו, שיש כללה על יריחו. וזה נורא הפריע לאנשים. ואז אמרתי, טוב, מה עושים עם העניין הזה? אז למדתי עוד בישיבת מרכז הרב, וביררתי, מי פה מבין בעניין הזה? אז אמרו לי, תשמע, יש איזה רב, ואני אקדיש את השיעור הזה לזכרו, הרב מנחם ליבן, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, שהיה בגרעין יריחו של פעם, שעשרים שנה קודם, בתחילת שנות ה-70, היה גרעין גם כן כזה, יותר מ-15 שנה קודם, והוא למד את הנושא, הוא הבקיא בתחום הזה, הוא כבר למד את זה, גם הרבנים, כולל הרבנים הגדולים שאז היו בישיבה, לא כל כך היו בקיאים בזה, הוא יודע, הוא למד את זה, תשאל אותו, הוא יודע. אז הלכתי אליו הביתה, הוא אז היה גר בגבעת שאול, והוא קיבל אותי בשמחה רבה, וישבנו, אני זוכר את זה ערב שבת אחרי הסעודה, הוא הוציא את הסיכום הזה שהוא עשה, שאני עוד מעט אקרא את זה ואת המקורות שהוא עשה על זה, ולמדנו את זה ביחד. גם הייתה לי הזדמנות לשאול אותו שאלות קושיות על הדבר הזה. אחר כך, כשהתחלנו להיכנס לבית הכנסת ביריחו, זה תשמ"ח, זה שנתיים אחר כך, גרעין יריחו התחיל מבחינתנו בתשמ"ו, ואז הכרתי גם את רעייתי אסתר פה במחנה אריה, ואחר כך ביריחו, בניסיונות להגיע לבית הכנסת הזה, שכל פעם הצבא עשה לנו איזה תרגיל אחר וחסם אותנו, אבל לא ידענו מה קורה בבית הכנסת, מה קורה, מה זה יריחו בכלל, ומה עושים איתה, והיו המון המון שאלות. וישבנו ולמדנו את הנושא. עכשיו, הנושא הזה הוא קצת שהיה מורכב גם קודם לכן. זאת אומרת, אנחנו לא הראשונים שהגענו ליריחו, גם אחרי מה שהוקרן פה קודם על בני ישראל שחצו את הירדן ונכנסו ליריחו, ויהושע בן נון שכבש את יריחו בסערת שופרות כשהחומה שוקעת באדמה, אחר כך יהודים גרו פה ועד סוף ימי הבית השני, יש עדויות לקח, תכף נקרא אותם, בזמן התלמוד והמשנה, משנה והתלמוד, וגם אחר כך. ויריחו, גם במקורות חיצוניים וגם במקורות, הייתה עיר כנראה מאוד גדולה ומאוד חשובה מבחינה כלכלית. עכשיו, זה עד החורבן של הארץ, ממרד בר כוכבא והלאה, שיהודים עזבו גם את יריחו, ועד תקופת שיבת ציון. תקופת שיבת ציון, אנחנו עוד יביא, יש ספר שיצא על יריחו העברית, יש שם עדויות שאני בזמנו אספתי בארכיון הציוני, הלכתי לארכיון הציוני וחיפשתי, זה היה כמו לחרוש בשדה כזה לא חרוש מעולם. שאלתי, יש לכם פה איזה מקורות על יריחו? אמרו לי, על מה? אמרתי לזה, אז אמרתי, ראה, יש פה איזה תיק ישן, צהוב כזה וזה, תסתכל שם. הביאה לי, זרק לי את התיק הזה, כל מיני מסמכים כאלה מלפני 100 שנה או יותר אפילו, ובקושי אתה יכול, אתה עובר על זה, בקושי קורה משהו שם, ושם היו כל מיני דוקומנטים, כל מיני מסמכים על יהודים שניסו, אחרי הניסיון של בני ירושלים, תפרש למדווה שתכף נקרא עליו, שניסו לרכוש אדמות ביריחו ולא הצליחו, ואחר כך הגיע הגרעין הזה להיות גרעין פתח תקווה שכן הצליח, והיה עמק החור, לפתח תקווה עמק החור זה פה, זה אזור יריחו, לפתח תקווה שזה אומלבס, שהפכה להיות פתח תקווה, הפכה להיות עיר והם בישראל. אבל אחר כך, 20 שנה אחר כך, היו כמה יהודים שניסו ואף הצליחו לגור פה. יותר מוכן נקרא גם את האגרות שלהם, והם לא מעטים מאוד, אולי היה להם בקושי מניין, אבל הם נאחזו פה בקרקע לפחות עד תחילת מלחמת העולם הראשונה. יש עדויות שהיו פה יהודים, היו להם כל מיני עסקים פה ועניינים. היה פה אחר כך מלון מפורסם ליד ים המלח שנתן להם קצת עבודה ופרנסה, הייתה להם בעיה של פרנסה, לא עזרו להם כל כך הממסד. זה האגרות שאני מצאתי, כן, התכתבויות עם רופין ועם זה ומוכרות יותר, שתעזרו לנו, תנו לנו איזשהו עזרה בבניין של המקום, לא כל כך עזרו להם, היו להם אדמות שהם חכרו פה. וגם אז עלה השאלה, מה קורה עם הנושא של כללת יריחו? עכשיו, אם אנחנו נדבר על המקורות, אז יש הרבה מאוד מקורות, דרך אגב, אני לא הספקתי לצלב את כולם. אנחנו נדבר נמקד אותם בעיקר על נושא הכללה, אבל לפני זה נדבר על השבח שלו. אנחנו אומרים שכשיהושע בן נון שולח את המרגלים, אומר להם, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. המדרש שואל, זה מופיע בלקוט שמעוני, יריחו הייתה בכלל, ולמה יצאת? מלמד ששקולה כנגד כולם. כשאני פעם ראשונה קראתי את המדרש הזה, נדהמתי. מה זה שקולה כנגד כולם? יותר מחברון, יותר משכם, יותר מירושלים? לא יודע. כיוצא בדבר הזה אתה אומר, וישלח אותם משה ואת פנחס. פנחס היה בכלל, ולמה יצא? מלמד ששקול כנגד כולם. אז גם בזמן המרגלים שמשה רבנו שלח, אז הוועת הזה מוסיף שהוא כנגד כולם, כך לומד המדרש. אז גם ואת יריחו זה גם כנגד כולם, כמו שפנחס שקול כנגד כל המרגלים וכנגד כלל ישראל. כן, אז הוא שקול כנגד כל כלל ישראל, אז גם פה. עכשיו, אם אנחנו נדבר על המרגלים, אז הוא שלח אותם לראות את יריחו. מה הם עשו? הם רגלו את יריחו ונתנו את הנתונים כמו שצריך, לא כמו המרגלים הקודמים שפישלו, כמו שאומרים, נתנו את הנתונים כמו שצריך, מה קורה עם יריחו באמת, ולא סיפרו סיפורים, ערים גדולות בשמיים, אבל הייתה חומה רצינית מאוד, כנראה, לפי הנתונים שאנחנו רואים פה, אם זאת החומה, זה, הרב יואל יודע אם זאת באמת החומה או לא, אני לא יודע, מספרים שזאת החומה, אני לא יודע אם זה באמת או לא, כך אומרים, וזאת הייתה המציאות. עכשיו אומרים עוד מדרש אחד מעניין, לפני שאנחנו ניגש לעניין של הכללות, אמר רבי שמואל בר נחמן, יריחו הייתה סוגרה של ארץ ישראל. אמרו נכבשי יריחו, מיד כל הארץ נכבשת. זה מעניין איך שהדברים האלה חוזרים עוד פעם. לפיכך נתכנסו לתוכה שבע אומות. כן? שבע אומות נכנסו, יש אפילו איזו תמונה, אולי נמצא אותו עוד מעט, שציירו באיזו תקופה בציורים כאלה, זירו את יריחו כאין חומות עגולות, שבע חומות כאלה, וכל האומות התכנסו ליריחו. למה? אמרו, אם יריחו נכבשת כל הארץ נכבשת. למה? שהיא מנעולה, זה נראה מנעולה של ארץ ישראל, זה כמו מפתח, תפסת את המנעול, תפסת את הדלת, זהו, הארץ שלך. עכשיו אנחנו נדבר על הכללה עצמה. אומר פה הפסוק ביהושע, למי שיש לו תנ"ך, פרק ו, פסוק חו, מי שרוצה יכול, יש לו תנ"ך, יכול להסתכל בזה. וישבע יהושע בעת ההיא לאמור, אז הוא משביע ארור האיש לפני השם אשר יקום בנה את העיר הזו, את יריחו, בבחורו יסדנה, בצעירו יציב דלתיה. משהו חמור מאוד שאנחנו גם לא מבינים כל כך בהתחלה, למה יהושע בן נון גוזר גזרה כזאת מדעתו. השם לא אמר לו, לפי הפשט, השם לא אמר לו לעשות את הדבר הזה. הוא מחליט מדעתו לעשות את הקללה הזאת. ויש איזה חשיבות גדולה מאוד שזה מדעתו של יהושע בן נון, ולא שהשם אמר לו לקלל את יריחו, או שהשם אמר לו להחרים אותה. עכשיו אנחנו קופצים לתקופה אחרת, נעשה איזה קפיצה ונחזור אחר כך. זאת הקללה, ויש שם עוד דברים שמדברים על זה. במלכים אנחנו מוצאים את האדם שהולך ומבצע, עובר על דברי יהושע בן נון, אותו איש, חיאל בית האלי, שלא ברור בדיוק מה היה הסיפור שלו, כמו שאומרים היום, מה הוא חיפש שם, אבל הוא היה חבר טוב של אחיו מלך ישראל. זה ככה אומר המדרש, ככה אומרים הגמרא, שהוא היה ידיד של אחיו. האם הוא חיפש מה הוא בנה בדיוק? מה הוא עשה בדיוק? זה אחר כך נראה במדרשים ובגמרא, מה הוא בדיוק עשה? הוא בנה את יריחו עצמה, הוא בנה עיר אחרת, זה לא ברור כל כך. לפי הגמרא הוא בנה עיר אחרת בכלל, הוא לא בנה את יריחו. אבל הגמרא אומרת, תכף נדבר על זה, אבל לפי הפשט של בספר מלכים, בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו. אבל זה קרה לו בדיוק, באווירם בחורו יסדה, ובסגיב, סגוב, צעירו, הציב דלתיה, כדבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן נון. במלכים מופיע עוד דבר חשוב, כדבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן נון, לא מצאנו שהשם אמר ליהושע בן נון דבר כזה, לקלל את יריחו, או לגזור גזרה כזאת. ספר מלכים, מבינים? הנביאים מבינים שהיה איזשהו דבר השם אל יהושע בן נון אחר, שהוא לא המציא דבר כזה. אבל זה לא ברור מהפשט שאנחנו קוראים את הפשט, וגם אם אנחנו נראה אחר כך בגמרות, בתלמודים, זה לא ברור כל כך מה בדיוק היה פה. בכל אופן אנחנו רואים אחר כך מציאות שונה, נכון? חיאל בית האלי בונה את יריחו, וזה בעיה, אבל מצד שני אנחנו רואים שיש אנשים ביריחו. נכון, זה לא ברור אם הם יהודים או גרים. בני קיני חותן משה, זה בשופטים פרק א', פסוק ט' ז', ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים, הם הלכו ללמוד תורה בנגב, אצל יעבד. כן, הם גרו בעיר התמרים. עכשיו אנחנו יודעים שפה יכולה להיות, זה אנחנו נראה בהמשך, ניתן איזשהו טיפ. אנחנו יודעים שבני קיני, יתרו, זה הם ישבו, היו יושבי אוהלים. כן? אז אולי זה המפתח להבנה איך הם ישבו ביריחו בתקופה שבין יהושע בן נון, ספר יהושע, לבין תקופת המלכים, תקופת אחיו, שזו תקופה ארוכה מאוד, איך הם הרשו לעצמם לשבת שם, והנביאים לא מחו בידם ולא עשו להם בעיות על העניין הזה ולא קרה להם שום דבר, איך זה קרה? אז תירוץ אחד אפשר לומר, פשוט מאוד, הם גרו, אנחנו יודעים, בני קיני גרו באוהלים ולא בנו שום דבר, בנו אוהלים. עכשיו אנחנו אומרים גם כן, למה זה מתקשר? זה מה שמתקשר למה שמשה רבנו מציע ליתרו, חותנו, שרוצה לעזוב אותו, ספר במדבר, ואומר, טוב, מה ההצעה שמשה רבנו מנסה לפתות את יתרו להישאר? והיה הטוב אשר היטיב השם לנו והטבנו לך. אז הוא אומר, והיה הטוב ההוא, מה הטובה היטיבו לו? אמרו, כשיהיו ישראל מחלקים את הארץ, היה דושנה של יריחו 500 אמה על 500 אמה, ונחיו מלחלוק. פה יש משהו מאוד מעניין. אמרו, מי שיבנה בית המקדש בחלקו הוא יתלו. אז פה מתחיל משהו, קצת התחיל להתבהר מה הולך פה, מה הסיפור פה. בין כך ובין כך נתנו לבני יתרו וליונדב בן רחב, שנאמר ובני קיני חותן משה, עלו מעיר התמרים. אז זאת אומרת, הם קיבלו את זה כפשרה, פשרה כזאת, יש 500 אמה על 500 אמה, שזה נקרא דושנה של יריחו, שהם מכוונים כנגד 500 אמה על 500 אמה של בית המקדש, של הר הבית, שאנחנו יודעים שהר הבית בבסיס שלו 500 אמה על 500 אמה, רק כך הרחיבו אותו. אלה 500 אמה המרובעות המקודשות. עד שלא בונים את בית המקדש, המקום מספר 2 המיועד זה דושנה של יריחו. אז פה מתחיל משהו קצת אולי להתבהר, למה יהושע בן נון מחליט שלא יבנו שם ולא יעשו שם שום דבר. בכל אופן, זה אנחנו רואים שאנשים גרים שם, אבל אפשר עדיין לתרץ בכל אופן לגבי הכללה שהם לא בנו ושהם היו גם גרים, אז אולי על זה לא חלה הכללה. עוד יש לנו, אנחנו מוצאים בשמואל גם פה יותר מפורש, דוד המלך שולח שליחים למלך בני אמון, הוא עושה בהם מעשה, גוזר את זקנם, הם חוזרים, הוא חתך להם חצי זקן, אי אפשר ככה להסתובב, אז הוא אומר להם, טוב, שבו ביריחו, שבו ביריחו, עד יצמח זקנכם. זאת אומרת, יש, אפשר לשבת שם, אפשר לגור שם. ויאמר המלך, שבו ביריחו, עד יצמח זקנכם ושבתם. זאת אומרת, גרים שם יהודים. עד עכשיו יש לנו רמזים, ויש גם בנחמיה, עולי הגולה, גם כן, היו בני יריחו שעלו ובנו אחר כך את, בבית שני, בעלייה של, של עולי בית שני, בנו את יריחו. זאת אומרת, היו יהודים שגרו שם. אז איך זה מסתדר עם הכללה? אז זה הגמרא אומרת בסנהדרין, דף קוף י' ג' עמוד א', אני לא יודע אם יש פה גמרות, אבל זאת גמרא מאוד חשובה לסוגיה הזאת, משום שעד עכשיו אנחנו הבנו שיש עיר יריחו, יהושע בן נון מקלל את יריחו, אוסר לבנות אותה וזהו, ואסור לבנות את יריחו. יש יהודים או יש אנשים שגרים שם, כן גרים שם, לא גרים שם, לא ברור מה קורה שם עד תקופת חיאל בית האלי. חיאל בית האלי עושה את המעשה, בונה אותה, מתקיימת בו הכללה, ובזה לכאורה נסגר המעגל, נקרא לזה ככה, או זה קורה. הגמרא אומרת משהו אחר לגמרי, יחסת לסיפור אחר לגמרי. והייתה העיר חרם, נכתיב, והייתה העיר חרם להשם, וישבה יהושע בעת ההיא למור, ארור האיש לפני השם אשר יקום, בנה את העיר הזאת את יריחו, בבחורו יסדנו בצירו יציב דלתיה, תניה, לא יריחו על שם עיר אחרת, ולא עיר אחרת השם יריחו, דכתיב, בנה חיאל בית האלי את יריחו, פה זה עם היי, באווירה מבחורו יסדה, בסגיב צירו יציב דלתיה. זאת אומרת, אנחנו תכף נראה את זה, בתוספת אנחנו נראה את זה יותר מפורש, אבל בכל אופן אנחנו רואים שיש איסור, איסור הוא לא רק לבנות את יריחו, אלא גם לבנות עיר אחרת ולקרוא ליריחו. זה גם אסור. איפה אנחנו רואים את זה? בתוספתא. תוספתא אומרת אותו דבר בסנהדרין פרק י' ד', רבי שמעון בן אלעזר אומר, לא אותה בנה אלא אחרת בנה. עכשיו אנחנו נכנסים כבר לאיזשהו משהו חדש לחלוטין. עד עכשיו לא הבנו איך פתאום הדברים האלה זזים לכיוון אחר. עד עכשיו קיבלנו מושג שחיאל בית האלי בנה את יריחו, זה מה שהוא עשה, וקיבל לו את העונש שמגיע לו. למה, איך, וזה ניכנס לזה אולי אחר כך, אבל זה מה שקרה. אנחנו פתאום לומדים שבכלל הוא עשה משהו אחר לגמרי. התוספתא מביאה את דברי רבי שמעון בן אלעזר, אומר, לא אותה בנה אלא אחרת בנה, משנבנתה אותה לישב בה. וכן הוא אומר, והקשו בני הנביאים אשר ביריחו אל אלישע. אז הוא פה פותר לנו, התוספתא פותר לנו שתי בעיות במכה אחת. אומרת לנו, א', חיאל בית האלי לא בנה את יריחו. יריחו יריחו, כן, שאלה איפה זה, כן? זה, הארכיאולוגים צריכים לדעת, או החוקרים צריכים לדעת, איפה זה באמת יריחו? היה לנו המון שאלות כאלה גם כן, אחר כך, לגבי פורים, לגבי כל מיני דברים אחרים, איפה זה יריחו, איפה זה נמצא באמת? אבל היום מקובל לומר שזה תל סולטן, מה שקוראים לזה הערבים, תל יריחו, ככה מקובל לומר. למרות שלא מצאו שם נדמה לי חומה מזמן יהושע בן נון, אבל אפשר לתרץ את זה שהוא פשוט חיסל את החומה הזאת או שבר אותה, אז לא נשארה חומה, או השקיע אותה, או שהם טועים. בכל אופן, כנראה שזה המקום, זה גם הגיוני, נגיד ככה, מבחינת המבנה. עכשיו, היות והזמן קצר, אנחנו לא נעבור פה על כל הרישום של כל המקורות. יש מקורות בבבלי רבים מאוד, בברכות, בסוטה, בתענית, במסכת פסחים, על אנשי יריחו, מה הם עשו ומה הם לא עשו, הם היו חקלאים, שישה דברים עשו, הודו להם, לא הודו להם. כל הדברים האלה יודעים אותם. הגמרא יודעת את זה, התלמוד יודע שיש אנשים ביריחו, יש יהודים שגרים ביריחו. זאת אומרת, הדבר, וזה דבר פשוט.
ואילו היה אסור, עד שאתה מונה את הדברים שמחו בידם, תגיד שמחו בידם
בדיוק, אז מה מחו בידם? על גמזיות של הקדש ומחו בידם, תגיד שמחו בידם. מה זה שהם גרו שם בכלל? מה הם גרים שם בכלל? כן? זה לא פשוט, זה משנה. המשנה אומרת ככה, כן? שישה דברים עשו אנשי יריחו, על שלושה מיחו בידם, שלושה מול... זאת אומרת, חכמים היו שם בשטח, מיחו בידם על דברים. זה לא שהם יצאו לחופשת סימסטר ולא ידעו מה קורה שם ביריחו. ידעו מה קורה, יש שם הרבה אנשים, ולא מיחו בידם הזה שהם בכלל גרים שם. וזה מאוד מוזר. אז משמע שמתקופת המשנה והלאה, זה פשוט להם, לתנאים, ואחר כך בתקופת בית שני, פשוט שאפשר לגור ביריחו, אין בזה שום שאלות. עכשיו, יש שאלה מה בדיוק הם עשו שם, לא להיכנס לזה, יש פה עניין ארוך. עניין ארוך מאוד. עכשיו אנחנו ניכנס אולי, נדלג כיוון שהזמן קצר, אנחנו נדלג על המקורות האלה. יש עוד מקור אחד מאוד מאוד חשוב, זה במורה נבוכים. במורה נבוכים הרמב״ם כותב, טעם מאוד יפה, פרק ג', חלק ג' בפרק לא שמה, הוא כותב, טעמי המצוות הרי מתעסק איתם, ולמה עשו דברים מסוימים, למה יהושע בן נון החרים את יריחו? זאת שאלה שאנחנו לא, כל הזמן דנים בה, למה הוא עשה את זה? אז הוא אומר, הרמב״ם, אני אקרא את הלשון של הרמב״ם, במורה נבוכים, לזה הטעם בעצמו החרים יהושע מי שיבנה יריחו לעולם, להיות המופת ההוא קיים ועומד כל מי שרואה החומה, איש קועה בארץ, התבהר לו שאין תכונת בניין שנהרס אבל נשקע במופת. זאת אומרת, השקיעה של החומה, כמו שהגמרא אומרת בברכות, שהחומה שקעה, לא נפלה, זה נס. זה נס שנעשה עד השופרות, זה נס המשמיה. כל מי שבא ורואה, מברך על הנס הזה. כשאנחנו רואים פרק הרואה, מי שרואה את חומת יריחו, צריך לברך, ברוך שעשה לאבותינו נס במקום הזה. אם הוא מברך על הדבר הזה, אנחנו רואים שיש פה נס מיוחד. בגלל זה יהושע בן נון החרים את יריחו. אנחנו מפה נדלג על המקורות הנוספים, יש פה המון המון מקורות, מי שרוצה יכול לראות אחר כך, ונדלג לדילוג אדיר לתקופת שיבת ציון השלישית שלנו, או חידוש היישוב היהודי ביריחו בשנת תרלב. שנת תרלב זה שנתיים לפני תרלח, לפני פתח תקווה. אז יהודים יוצאים, ואז רבני ירושלים, הרב מאיר אוירבך ועלה עם רבינה והרב וקס בחוץ לארץ, הרב שמעון פלק, נשאלים שאלות איך אפשר לגור שם, יש כללה. אז הם עולים מטעמים שונים, אנחנו נגיד בקצרה את הטעמים ליתר. טעם אחד מסתמך על הרמב״ם הזה, מורה נבוכים, שאומר, בא להם רבינה, הוא מקשה על זה אמנם, אבל הוא אומר, הוא תפס את זה מהרב שמעון פלק, פולק, שכך פסק, היה בגליציה, אומר, האיסור זה לבנות את החומה. אתה הולך לבנות את החומה? לא. אז זה אין בעיה. חוץ מזה, הוא מוסיף גם על זה, שאתה לא הולך לבנות את העיר, כי העיר כבר בנויה. הערבים כבר בנו משהו פה, יש הגויים בנו משהו, קיים. אתה הולך לגור לידם, לבנות שם איזשהו חושה, לבנות שם איזשהו בית, אתה לא הולך עכשיו לבנות עיר שלמה למעלה. אז התיר להם את העניין הזה. יש דבר נוסף, דרך אגב מאוד מעניין, יש משך חוכמה שאומר שמחה מדווינסק, כותב בפירוש מאוד מאוד יפה, יש לו הרי את המשך חוכמה, פירוש גדול מאוד, ושם הוא כותב שכל האיסור, אני אתמצת את זה בכמה מילים, שהאיסור לבנות את יריחו הוא איסור על אדם פרטי. הוא מבין שכל הסיפור, מה הסיפור של חיאל בית האלי? חיאל בית האלי רצה לעשות שם ביזנס, רצה לעשות עיר עם, כמו שהם עושים שם את הרכבל כזה וזה, לגבות כסף בכניסה, רצה לעשות ביזנס כלשהו שם, רצה לעשות הון, וזה היה שותפות עם אחיו, כן, הוא עשה שותפות עם אחיו, ואמר לו, בוא תעזור לי, נעשה שם משהו, ידוע שהיו מעיינות ביריחו, ארמונות ביריחו, נעשה שם משהו, נעשה שם ביזנס. אז הוא אומר, האיסור הוא איסור לעשות, בשביל לעשות ממון, אבל אם זה בשביל כלל ישראל, מי שעושה את זה למען כלל ישראל, זה מותר. הוא לא נכנס אם זה כן חומה או לא חומה, הוא בכלל לא נכנס לשאלה הזאת שהרב שמעון פולק, השם שמעון, הסתבך בה קצת, כן, נכנס, אמר אורבך מקשה עליו, הוא נכנס קצת שם לאיזו הסתבכות מסוימת, כן, שלא ניכנס אליה כרגע. הוא אומר, פשט פשוט, אם זה בשם, אתה הולך בשם כלל ישראל, אתה רוצה ליישב את ארץ ישראל, זאת המטרה שלך, אתה לא בא לשם בשביל לעשות לביתך, אלא אתה בא לשם בשביל כשליח כלל ישראל, אז אין בעיה. ככה הרב מאיר שמחה מדווינסק אומר, שזה היה גדול ישראל, יחד עם חפץ חיים, היו גדולי הדור. אז הוא כותב ככה בפירוש, שככה הוא מבין את הדבר הזה. אנחנו, יש גם ירושלמי שנזכיר אותו פה ככה בקצה המסדרג, גם כן בסנהדרין, שכותב גם כן שאותה תוספתא, לא אותה בנו, אחרת בנו, צריכים לחשוב מה זה העיר האחרת שהוא בנה. זה אני משאיר לרב יואל, אולי יודע מה זה העיר האחרת שחיאל בית האלי אולי בנה, אולי זה נערן, חשבתי, אולי מה, לא יודע, מה זה עיר אחרת שהוא... איך אפשר לבנות פה עיר אחרת? בתקופה ההיא, אין מוביל ארצי, אין צינורות, יש רק מעיין מים. הרי מה שאנחנו יודעים היום, שאנשים עמדו, ישבו ליד מעיינות. זה לכאורה הפשט של הדבר. אז שם יש מעיין סולטן, שם ישבו, אז שם הגיוני שיהיה יישוב, ושיהיה חומה, ושיהיה אנשים. אבל איפה חיפשו? אולי בנערן, אולי מקומות אחרים, אולי ברוג'ה, איפה הוא בנה? בכל אין, שורה תחתונה, הסיפור של חומת יריחו או חרם יריחו הוא כדי שיראה הנס. ארנה בזמנו אמרה לי שיש רבנים שלא רוצים לברך על מעברות הירדן או על חומת יריחו, אני לא יודע בדיוק מה, כי אולי זה לא זה ואולי זה מקום אחר, ובאמת שאלה של מיקום. אני הבאתי פה מכתב שבזמנו נתן לי הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, אז הוא כתב לגבי בית הכנסת, אז אמרו אם זה באמת בית הכנסת שם או במקום אחר, התחילו סביב הנסיגה מיריחו, סביב מסירתה של יריחו לידי הרשעות הפלסטינית, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, פלסטינאצים, לא יודע, מה הם בדיוק. הדבר הזה, הישות הזאת, מה, התחילו להגיד, לא, זה בכלל לא בכנסת שם, זה היה פספס במקום אחר, שמו פה, התחילו לבלבל את המוח, כמו שאומרים. ואז הלכתי אליו, נכנסתי לרב אברום, אמרתי לו, מה עושים כבוד הרב? הוא אומר לי, תשמע, יש לך מקורות ששם היה בכנסת, כן, זה, זה. אז הוא כתב לנו מכתב ארוך ויפה, שמופיע פה, על קדושת בית הכנסת, ושיש מצווה לבנות אותו מחדש. זה מי"ז בכסלו תשנ"ד, זה כבר ממש ערב הנסיגה מיריחו. והוא כותב דין מפורש במשנה ברמב"ם שקדושת בית הכנסת קיימת גם לאחר חורבנו, אתם, על כן היה לכם מצווה וחיוב לחדש את בית הכנסת, שכל מה שאתם עושים זה על פי ההלכה, על פי הדרך, ולא המצאתם בלבכם דברים או רעיונות נוספים. יש עוד דקה או שתיים אני אסיים. יש גם בזמנו היינו, אני צריך להזכיר את זה, את הרב ישראלי זכרונו לברכה, גם כן דיבר, נתן לנו מכתב על העניין הזה שבית הכנסת, החשיבות שלו, החשיבות של היישוב ביריחו. הרב ליאור כמובן שיבדל לחיים ארוכים, ועוד רבנים רבים אחרים. כך שהנושא הזה של כללת יריחו כפי שמתומצת בירושלמי, כיוון שנבנתה הותר לישב בה, לא רלוונטית היום. השאלה היחידה זה מי שילך ויבנה את החומות מחדש, ישחזר אותם מחדש, יכול להיות ששם יש איסור לפי בעל האמרי בינה. זה הדבר היחידי שיכול להיות שבזמננו קיים ועומד. ואנחנו נסיים בזה שיהי רצון שאנחנו נזכה לגאולה גם של יריחו וגם של ירושלים והר הבית ובית המקדש מרבי ימינו אמן ואמן.